ברוכים הבאים למפת התרבות. שירנו היום זבחים דף נון וו. השיר מבוסס על דף כמרה מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרה על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שירנו היום מתחיל שתי שורות מסוף נון ה' עמוד ב'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים של הגמרות המסומנות. שם מופיע כותרת נושא, וכתבנו חיוב טומאה על הנכנס טמא להר הבית אינו אלא על כניסה בתחום העזרה. כשאנחנו מדברים על חייב משום טומאה, אנחנו מתכוונים לחיוב קראת, מי שנכנס במזיד, או קורבן על מי שנכנס בשוגג. הגמרא, שתי שורות מסוף נ"ה עמוד ב', אמר רב יהודה אמר שמואל, אין חייבין משום טומאה, כלומר הנכנס טמא להר הבית, אלא על, אנחנו ממשיכים לדף נ"ו עמוד א', אורך 187 על רוחב 135. אלו הם המידות של העזרה. האורך 187 זה הכיוון, האורך ממזרח למערב, והרוחב מצפון לדרום 135 אמות. תני תנה כמד רב נחמן, כל העזרה הייתה 187 על רוחב 135. אמר לי אחי, אמר לי אבא, כגון זה כהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קודשי קודשים, כלומר האזור במידות האלו הם, זה האזור שהיה ראוי לאכול קודשי קודשים. כפי שידוע, קודשי קודשים לא יכולים לצאת מן העזרה, ואוכלים אותם רק בעזרה, ושוחטים שם קודשים קלים, ושחיטת כל הקורבנות, אפילו קודשים קלים, גם כן מוגבל לאותו אזור העזרה שמידותיו כפי שאמרנו, וחייבים משום טומאה. למעוטי מי, אתה אומר על זה יש חיוב טומאה, אז למעוטי מה אין חייב משום טומאה? אילי מה למעוטי חלונות ועובי החומה, שמי שיכנס שם בחלונות שבחומת העזרה או עובי החומה, אתה רוצה לומר שבמקומות האלו אין חיוב טומאה? תנינה, אבל יש מקור תנאי שאומר ההפך, החלונות ועובי החומה כלפנים יש להם דין עזרה, ואלה למעוטי לשכות. אז הלשכות האלו הם היו בנויות בתוך עובי החומה, ואז אם אנחנו רוצים לדבר על אותם לשכות, אז היא בנויות בחול ופתוחות לקודש. אם החלל של אותם לשכות היה בולט לכיוון חוץ לעזרה, הפתח היה מן העזרה, ואתנן תוכן, תוכן קודש, תוך אותם לשכות היה קודש. אז מה באת למעט כשקבעת את העזרה והחיוב טומאה רק על 187 על 135? הגמרא עונה, מה שקראנו עכשיו לגבי הלשכות שתוכן קודש מדרבנן, אבל מדורייתא באמת אין חיוב טומאה במקומות האלו, בלשכות האלו. שורת רמה ודורייתא לא, והתניא. רק תשימו לב שאנחנו מתחילים פה עם שימוש בצורת המשולש כמעקב, ובשוליים כתבנו עם השפיץ למעלה קושיות, הפוך תשובות, בירור דינם של הלשכות, אם יש להם דין עזרה לגבי טומאה, ואכילת קודשי קודשים ושחיטת קורבנות. אז בינתיים אמרנו שמה שכתוב תוכן קודש לגבי הלשכות זה רק מדרבנן. כאן שואלת הגמרא, הוא דורייתא לא, ואתניא, לשכות בנויות בחול ופתוחות לקודש, מניין שהכהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קודשי קודשים ושירי מנחה, תלמוד לומר, בחצר ומועד יאכלוה. התורה ריבתה חצרות הרבה לאכילה. אז מה זה התורה ריבתה חצרות הרבה? התורה מרבה גם הלשכות כמקום שאפשר לאכול שם קודשי קודשים. אתה לא יכול להגיד שזה דרבנן, כלומר מדאורייתא אסור לאכול שם ובאו הרבנן והתירו, אין רבנן כוח לעקור דבר מן התורה. אמר רבה, לאכילה שייני. אתה צודק, לגבי האכילה התורה באה לרבות את המקומות האלו, אבל לא לגבי דברים אחרים כולל תומה. אבל שואלת תומה, לעניין תומה לא? אתה רוצה להתעקש על כך שלעניין תומה הלשכות האלו הבנויות בכל פתוחות לקודש אין בהם איסור מדורייתא, אין חיוב קרית עליהם? ועתניה, לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש, כהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קודשי קודשים, ואין שוחטים שם קודשים קלים, וחייבים משום טומאה. אז התגשנו פה עם הגמרות, בגמרות המסומנות עם קבקוב משום טומאה, אז יש חיוב טומאה באותם לשכות. הגמרות דוחה, לאו אמרת אין שוחטים, תני נמי, אין חייבים. כמו שגרסנו שהלשכות האלו הבנויות בחול הן בולטות לכיוון חוצה והפתח שלהם הוא מהעזרה, כתוב פה שאין שוחטים, אז רואים שהם לא מקודשים בקדושת עזרה. תני נמי, יש לגרוס פה גם כן אין חייבים, כי אין להם קדושת עזרה. הגמרא ממשיכה עם קושיה. בשלמה אין שוחטים, אני יכול להבין למה אין שוחטים בלשכות, בעינה כי אנחנו מצריכים, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, כנגד הפתח ולקה. כתוב, ושחטו הפתח אוהל מועד. אין, אתה לא מול פתח כשאתה עומד, פתח כוונה פתח היכל. אתה לא מול פתח כשאתה עומד בלשכות, אתה לא מול פתח או מועד, אלא אין חייבים. אמי, למה תגרוס אין חייבים משום תומה? למה, מה מכריח אותך לומר כך? הגמרא עונה, ולתעמך אין שוחטים מי לא עסקינן דקשחית כנגד הפתח. זה שהמקור, הברייתא אמרה מקודם, אין שוחטים בלשכות, ואתה חושב שהברייתא מתכוונת למקום שאתה ממוקם בלשכה שלא כנגד פתח חול מועד. לא כן, המקור מתייחס למקרה שלמרות שאתה נמצא כנגד פתח חול מועד באחד מהלשכות שהיו סביבות העזרה, ובכל זאת כתוב אין שוחטין, דאי שלא כנגד הפתח, למה יצטריך? אם אתה נמצא באחד מלשכות האלו שהיו סביב העזרה ואתה לא מול פתח, אני לא צריך את הברייתא פה להגיד שאין שוחטין שם, אלא אף אגב דקשחית כנגד הפתח תני אין שוחטין, משום דלא קדשי, בגלל שאין להם קדושת עזרה, תני נמי אין חייבים. אז על אותו משקל אני מצדיק את השינוי גרסה לומר אין חייבים משום טומאה. אז עד עכשיו מה אמרנו? אמרנו ש זה שכתוב כל העזרה הוא 187-135, ושמענו דרך רב נחמן שאבא שלו אמר שכהנים נכנסים שם, אוכלים שם קודשי קודשים באותם 187-135 ושוחדים שם קודשים קלים חיים משום תומה, ושאלנו לימותי מאי. אז הגענו עכשיו למסקנה, זה לימותי לשחות, למרות שבניות בחול ופתחות לקודש אין חייבים משום תומה. אמרנו גם כן שבכל זאת אפשר לאכול באותם לשחות, בגלל מה שרב אמר להכיל השייני, מאחר שיש ריבוי לרבות את המקומות, את הלשחות האלו, להכשיר אותם לאכילת אפילו קודשי קודשים. הגמרא כאן שואלת, היא חוזרת לנושא של האכילה, ואנחנו גם כן משתמשים פה בסימון לשמור על המעקב. אז בצד יש לנו נושא, האם לאכילה דקודשי קודשים בעינן כנגד הפתח, ובמבנה את צורת הרגש, קוראים לזה כאן מעקב, החלק צר למעלה קושיות, וההפך שזה מתהפך זה תשובות. אז הגמרא כאן שואלת, ולאכילה לא בעינן כנגד הפתח? יכול להיות שהקושיית הגמרא נובעת מכך דליהו, בעניין הלשכות אמרנו שהתורה ריבתה חצרות הרבה אצל אכילה, זה משמע שלגבי האכילה אין כפידה שיהיה כנגד הפתח. אמרנו בעניין שחיטה אז יש צורך שיהיה כנגד הפתח, ואמרנו שהוא בכל זאת בעניין שחיטה, למרות שאתה יכול להיות במצב שכנגד הפתח נמצא באחד מלשחות האלו, הוא בכל זאת לא שוחטים, כי הוא לא, הלשחות האלו אין להם קדושת עזרה לגבי שחיטה. אבל אנחנו שוב פעם מתמקדים כעת בעניין אכילה. אז הגמרא שואלת, הוא לאכילה לא בעינן כנגד הפתח? והתניא, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, שני פשפשים היו בבית החליפות גובן שמונה, כדי להכשיר את העזרה לאכילת קודשי קודשים ולשחיטת קודשים קלים. אנחנו עמדנו על זה באריכות בשיעור הקודם, רק נציין בקיצור, כבקבנו פה שני פשפשים, היו מין חלונות, פתחים שהוסיפו או שבנו, שיצרו ב בחלק מהאולם של ההיכל. המטרה ביצירת הפשפשים האלו, הפתחים האלו, כדי, כמו שכתבנו בנוסף פה, לאכילת, כדי להכשיר את העזרה גם באזורים האלו שבלי הפשפשים אז אין חלונות, כדי ליצור פתח כדי לאפשר אכילה. אז רואים בניגוד למה שחשבנו שלאכילה אין צורך להיות כנגד הפתח, כנראה שכן צריך להיות כנגד הפתח כדי לקיים אכילת קודשי קודשים בעזרה. אמר רבינה, סמי מכאן אכילה. במילים אחרות, סמי כוונה להוריד או למחוק אכילה מהמקור הזה, דלאכילה לא צריכים להיות, לא צריך הפשפשים האלו כדי להכשיר את העזרה לאכילת קודשים, כי לאכילה לא צריך כנגד הפתח, היה לנו ריבוי בחצה או מועד יוכלוה, ולכן סמי מכאן מהמקור הזה לא צריכים להזכיר על אכילת קודשי קודשים, אין צורך לפשפשים למטרה הזאת. אם אתה רוצה לדבר על שחיטת קורבנות, זה כבר משהו אחר, אבל אנחנו מדברים כעת על אכילה. שורת הגמרא, והכתיב בפסוק במילואים, בימים שהקימו את המשכן בהתחלתו, כתוב שם, בשלו את הבשר פתח או מועד, ושם תאכלו אותו. אז רואים פתח, כבקבנו, צריכים פתח בשביל האכילה. הגמרא דוחה, קודשי שער שני. זה היה חד פעמי בהיסטוריה, בזמן המילואים בהקמת המשכן. זה נקרא קודשי שעה. אבל עם חלוף הזמן, אין צורך לפתח כדי להכשיר אזורים שונים בעזרה, כלומר אף אלו, אף האזורים האלו שלא היו כנגד הפתח, כנגד איזושהי פתח, בכל זאת אם אתה נמצא בתוך 187 על 135 וגם נוסיף גם הלשכות הבנויות לכל פתוחות לקודש, אפשר שם לאכול קודשי קודשים. אמר רב יצחק בר אבודימי, מניין לדם שנפסל בשקיעת החמה? כידוע שוחטים קורבנות בשעות היום, ואחרי השחיטה וקבלת הדם מגיעים למזבח עם המצווה לקיים זריקת הדם. אנחנו מצפים שהזריקה תתבצע בשעות היום, ורב יצחק אומר שאם אדם לא נזרק למזבח עד לפני שקיעת החמה, בשקיעת החמה אותו דם נפסל, שנאמר ביום עקיבו את זבחו יאכיל. אולי לפני שנתקדם נציין את הפסוק במלואו, הבאנו אותו בשוליים, ושם כתוב, ואם נדר או נדבה זבח קורבנו ביום עקיבו את זבחו יאכיל, וממוחרת והנותר ממנו יאכיל. אז אנחנו נחזור לגמרא עם ציטוט חלקי מאותו פסוק, ביום הקריבו את זבחו יאכיל, והדרשה הוא ביום שאתה זובח אתה מקריב, מקריב זה זריקת הדם, ביום שאי אתה זובח אי אתה מקריב, כלומר אם לא הספקת באותו יום שאתה זבחת, אתה שחטת את הקורבן, אז אין אמה לזרוק כבר. זה הכוונה, ביום שאי אתה זובח, אם עבר היום ששחטת, אין מה להקריב, אין מה לזרוק את הדם. הדם נפסל בשקיעת החמה. הגמרא שואלת, ואנחנו מבליטים קושיות עם צורת הבית, וגם כתבנו כך בשוליים, קושיות והצעות שונות על הבאת פסוק ויקרא זין, פסוק ת' זין, כמקור לדין שלנו, שדם שלא נזרק עד שקיעת חמה נפסל. אז הגמרא שואלת, האם זה, אם הפסוק הזה המקור לדין הזה, אי מבי אלי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' לגופי. הפסוק הזה מלמד, מה זה לגופי? זמן אכילת שלמים. בפסוק שקראנו, מוזכר שביום הקיבו את זבחו יאכל וממחרת יש יומיים לאכול קורבן שלמים, אותו קורבן שהוא הביא כנדר או נדבה, יש יומיים לאכול, וזה מטרת הפסוק, לא ללמד על פסול זריקת הדם עם עבר שקיעת החמה. הגמרא עונה, אם כן, אם הפסוק בא רק ללמד על זמן אכילת שלמים, נאמר קרא ביום זבחו יאכיל, וזה לא מה שכתוב. כתוב ביום ביום הקריבו את זבחו יאכיל. אז הקריבו למה לי? מה עושה המילה הקריבו בפסוק? שמה מינה? זה בא ללמד. ביום שאתה זובח אתה מקריב את הדם. ביום שאי אתה זובח אי אתה מקריב. אם עבר היום ששחטת ביום מסוים וזה כבר עבר היום כי שקע החמה, אי אתה מקריב. הדם נפסל. אבל הגמרא שואלת עדיין. ודילמה, אחי כמחמנה, אולי התורה אומרת שזמן אכילה תלוי על הזריקה ולא על הזביחה. אולי כך אומר התורה, אי קריב דם העדנה, נתאפתי בשר העדנה ולמחר. אם זרקת הדם היום, ביום ששחטת את הקורבן, אז יש אפשרות לאכול את הבשר היום ומחר. אי קריב דם למחר, אם תמת עד יום השני לזרוק את הדם, נתאקי בשר למחר וליום האוכה. אז יהיה לך עדיין יומיים לאכול, רק שהיומיים מתחילים מזמן זריקת הדם. ואם בחרת לזרוק את הדם מחר, בסדר גמור, הוא לא נפסל בשקיעת החמה, כי זה מה שבא הפסוק ללמד, שהזמן אכילה תלוי על הזריקה ולא על הזביחה. הגמרא עונה, אם כן נאמר קרא, אם זה מטרת הפסוק, אז היה צריך להיות ביום הקריבו יאכיל. זבחו, למה לי? למה התורה מוסיפה את המילה זבחו? שמע מינה, ביום שאתה זובח אתה מקריבו. ביום שאתה זובח, אם עבר אותו יום של שחיטה, אי אתה מקריבו, אין מה לזרוק את הדם. איתמר, כאן סימון חדש המעוין, ובצד כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה שני מקרים המתייחסים לאור שלישי, לילה אחרי יום השני בקודשים קלים. אחד, המחשב לאור שלישי, זה בתחום מחשבת פיגול. שתיים, האוכל לאור שלישי, זה מכניס אותנו לסוגיית נותר. הגמרא, איתמה, המחשב לאור שלישי, כלומר הוא שוחט קורבן שלמים, כידוע ולמדנו את זה כבר, לשלמים יש לך יומיים לאכול, יום השחיטה ומחר והלילה באמצע. הוא שוחט פה שלמים עם מחשבה לאכול בלילה, לאור שלישי זה בלילה אחרי יום השני. זה מה שהוא עשה. חיסקי מר כשר, זה לא נחשב חוץ לזמנו. רבי יוחנן אמר פסול, חיסקי מר כשר דה לא אינטיק לשריפה. מתי שורפים בשר שלמים שלא נאכל? התשובה, שורפים את הבשר מדין נותר בשעות היום, יום של יום השלישי. בלילה שקדם, בלילה שאחרי יום שני, לפני לקראת יום שלישי, אין שריפה, לא שורפים, שורפים רק ביום, בשעות הבוקר שמתחיל ביום השלישי. אז אם אנחנו מדברים על הלילה לפני אותו בוקר שלישי, הוא לפי לשון הגמרא לא אינטיק בשריפה, הוא לא התנתק מדין אכילה לדין שריפה עדיין. אז לכן זה נחשב עדיין בזמנו. רשי כותב לא אינטיק לשריפה, הוא כך לאו דלא אינטיק לי, סליחה, אני רשי אומר מזמנו לגמרי, הוא לא התנתק מזמן אכילה לגמרי ולהיות זמן שריפתו עכשיו עד צף, עד הבוקר, כי נתניה לכמן בשמייטין. זו שיטת חזקיה. נמשיך בגמרא. רבי יוחנן פסול, מי ששחט שלמים עם כוונה לאכול הבשר באותו אור שלישי, זאת הלילה לפני יום השלישי, הקורבן פסול דהה אידחי לי מאכילה, כי אותו זמן הוא לא ראוי לאכילת הקורבן. אז זה נקרא, זה סוג של, נקרא לזה חוץ לזמנו. האוכל לאור שלישי, אוכל מבשר קורבן כשר, הכל נשחט ונקרב כדת וכדין. רק מה, נשאר בשר אחרי אותו יום שני, והגיע לילה לקראת יום השלישי. כשאנחנו מדברים יום שני, זה כוונה מיום השחיטה, שחיטת הקורבן, יום, זה
מתחיל, בככה השעון מתחיל, זה נקרא יום הראשון, ואז יש לך בקשר לקודשים קלים כמו שלמים, יש לך גם מחר לאכול, יום השני, וכאן הוא אוכל לאור שלישי, פיסיום הפטור, הוא פטור מקובן מצד שגיגת נותר. למה פטור? למה זה לא נחשב אדם שעבר אכילת נותר? זה לא אינטק לשריפה, כמו שהסברנו מקודם. עוד לא הגיע הזמן לשריפת הנותר. זה רק בבוקר. רבי יוחנן אמר חייב, זה הילכי למאכילה. זה כבר לא זמן הראוי לאכילה. אם זה לא זמן הראוי לאכילה, אותו לילה לפני יום השלישי, אז מי שאוכל, אז הוא עובר על נותר, על איסור נותר. תניא קבתי דרבי יוחנן, קודשים הנאכלים ליום אחד מחשבין. מחשבין כוונה, אם אנחנו רוצים לדבר על על איסור מחשבה מחוץ לזמנו, אז האיסור מחשבה פסולה בדמן, מי שתשכח חמן, אתה שוחט קודשים, קורבנות שזמן אכילתם זה יום אחד. אנחנו נראה שזה גם לקורבנות עם זמן אכילה יותר מרובה, אבל כשמדובר בדם, מתי הזמן לזרוק את הדם? לפני שקיעת החמה של אותו יום שחיטה. אז אם אדם חושב מעבר לזה שהוא שוחט את אותו קורבן עם כוונה לזרוק את הדם אחרי שקיעת החמה, זה פוסל את הקורבן. ובבשרן, מחשבה לגבי הבשר ובאימוריהם, מי שיעלה עמוד השחר. יש לך רק יום השחיטה והלילה אחר כך לאכול. שיעל עמוד השחר זה כבר תחילת יום שני. אז מחשבה לגבי אכילת הבשר, אני מתכוון לאכול את הבשר אחרי עמוד השחר, או אני מתכוון, אני שוחט על מנת להפטיר את האימורים משיעל עמוד השחר. זה פוסל את הקורבן. קודשים הנאכלים משני ימים ולילה אחת, מחשבין, בדמן, מי שתשכח חמה, זה אותו דבר כמו מקודם, ובאימוריהם, משיעל עמוד השחר, ובבשרן, מי שתשכח החמה של שני ימים. מה זה במין המחוד? זה לאור שלישי. זה מה שרבי יוחנן אמר. וכאן הברייתא שמסייעת לשיטתו, שמי ששוחט קורבן עם מחשבה לאכול מהבשר אחרי שקיעת חמה של יום השני, זה פוסל את הקורבן, כי אותו לילה נחשב מחוץ לזמנו, כי הוא נדחה, הוא כבר לא זמן הרוי לאכילה. תנו רבנן, אנחנו מסמנים פה עם צורת הרגש, כפי שכתבנו בצד, אנחנו רוצים לדבר על הקורבנות הנאכלים לשני ימים. אחד, עד מתי מותר לאכלו? שתיים, זמן שריפתן. אז אנחנו בסימון הזה מבליטים נושא של הזמן האכילה, ובאמצע הברייתא זמן השריפה. תנו רבנן, יכול יהיו נאכלים לאור שלישי? אנחנו שוב פעם מתייחסים לקורבנות כמו קורבן שלמים רגיל שיש לך יומיים והלילה באמצע לאכול אותו. אז אנחנו יודעים מהפסוק, כתוב, קראנו את זה מקודם, ביום הכיפורת זבחו יאכל וממחרת. מה כולל וממחרת? הגמרא, יכול יהיו נאכלים לאור שלישי ללילה שאחרי יום השני? ודין הוא, דרך סברה אנחנו יכולים להגיע למסקנה, זבחים נאכלים ליום אחד וזבחים נאכלים לשני ימים. יש כאלו ויש כאלו. מה הזבחים הנאכלים ליום אחד לילה אחריהן? אף זבחים הנאכלים לשני ימים לילה אחריהן. אז מה זאת אומרת? שאפשר לאכול בלילה אחרי יום השני. האם באמת נסיק כך? תמוד לומר, ונותר עד יום. בעוד יום הוא נאחר, ואינו נאחר לאור שלישי. אז הפסוק בא ודוחה את המסקנה שהייתי מגיע אליו דרך סברה, דרך ודין הוא. יכול יישרף מיד, מה זה מיד? אור שלישי, אמרת שהסתיים זמן האכילה אחרי בשקיעת חמה של יום השני. האם אחרי שקיעת החמה מיד זה נקרא אור שלישי, האם שורפים את הקורבן, את הבשר שלא נאכל? ודין הוא, זבחים נאכלים ליום אחד, זבחים נאכלים לשני ימים. מה זבחים נאכלים ליום אחד? תקף לאכילה שריפה. מתי ניקח קורבן חטאת למשל, שחטו אותו ביום מסוים, יש לו לאכול, הכהנים אוכלים את זה במשך שעות אותו יום וגם בלילה. מתי שורפים את הנותר, מה שנשאר? מיד בבוקר של יום השני. זה נקרא תקף לאכילה שריפה, מיד אחרי סיום זמן האכילה שהיה להם כל הלילה מדורייתא לאכול. תקף אחרי סיום זמן האכילה בא זמן השריפה. אף זבחים הנאכלים לשני ימים, תקף לאכילה שריפה. כך הייתי חושב אם הייתי מפעיל את ההיגיון. אז מה זה תקף לאכילה שריפה בנאכלים לשני ימים? יש לך יום מים והלילה באמצע לאכול, מתי מסתיים זמן האכילה? בשקיעת החמה של יום אחרי יום השני. אז תשרוף מיד בלילה הוא. זה מה שהייתי חושב אם הייתי נשען על הסברה. תלמוד לומר, ביום השלישי באיש יישרף, ביום אתה סופו ויתה סופו בלילה. ובכך רואים את נגיד עוד הבדל בין הנאכלים ליום אחד לנאכלים לשני ימים. אותם נאכלים ליום אחד מיד אחרי זמן אכילתן בשריפתן, בנאכלים לשני ימים לא אומרים אחרי זמן אכילתן מיד בזמן הרוי לשריפה, כי צריכים להמתין עד הבוקר של יום השלישי. המשנה, הבכור והמעשר, מעשר זה מעשר בהמה, והפסח קודשים קלים, שחיטתן בכל מקום באזורה, ודמן טעון מתנה אחת, ובבד שיתן כנגד היסוד. אנחנו יודעים שהיסוד לא היה סביב כל המזבח, היה סביב כל צד מערבי וכל צד צפוני, ובצד דרום היה רק אמה, ובצד מזרח היה רק אמה. אז אנחנו במשנה אומרת שיש לתת רק מתנה אחת, אבל תדאגו שזה יהיה על המזבח במקום שמתחתיו ברצפה יש יסוד. שינה באכילתן, למרות שאמרנו שהתורה משווה בעניין מתן דמים של הקורבנות המנויים כאן, בעניין אכילה אתם תראו הבדלים. הבכור נאכל לכהנים, והמעשר, מעשר בהמה, לכל אדם, ונאכלים בכל העיר, בכל מאכל לשני ימים ולילה אחד. בכל העיר כוונה בכל ירושלים, כל מה שמקודש בקדושת ירושלים, וגם איך שרוצים להכין אותו, לשני ימים ולילה אחד. אבל יש בתוך הקודשים קלים האלו יש גם יוצאי דופן. הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, חצות הלילה, ואינו נאכל אלא למנויו, לאנשים שמראש הצטרפו לאותו קורבן פסח, ואינו נאכל אלא צלי. בניגוד למה שאמרנו בשאר הקורבנות שיכול לאכול בכל מאכל, בכל מאכל, בכל צורה של הכנת בשר מתאים, אבל כשמדובר בפסח רק צלי. מן תנא, מי התנא שאומר שמעשר בהמה פסח וקורבן פסח בזריקה כמו בכור, שאצל קורבן בכור התורה כותב בפירוש שיש לעשות זריקת הדם. זריקה זה מתנת דם ממרחק, לכן המילה זריקה. יש עוד דרך במתן דם שנקרא שפיכה. שפיכה זה מקרוב, אבל אנחנו אמרנו פה במשנה שמבחינת המתן דם, מתנות דם של הקורבנות האלו הם שווים, ואנחנו כבר יודעים שאצל בכור כתוב מפורש הצורת מתן דם זה על ידי זריקה ולא שפיכה. שפיכה אמרנו זה מקרוב, אתה עומד אצל המזבח ושופך על על, על היסוד, על מקום המזבח שמתחתיו יש יסוד. אז שואל שוב פעם, מי התנא שאומר שגם מעשר בהמה וגם קורבן פסח צורת מתנת דם זה בזריקה ממרחק? אמר רב חיסדא, רב יוסי הגלילי אי. ואף נציין שזה לא כשיטת רבי ישמעאל בנושא, שסובר שפסח הוא בשפיכה. תניא, רב יוסי הגלילי אומר, חלבו לא נאמר, לחלבם, לשון רבים, בהתייחסות לפסוק בעניין הבכור. למרות שאם אתה קורא את הפסוק באופן פשטני ביותר, הפסוק מתייחס רק לבכור, זה מה שכתוב, אך בכור שור וכו', כך רש"י מביא. אבל כשהתורה מתארת מה עושים עם הקורבן, כתוב חלבם לשון רבים ולא חלבו, שהיה מתאים לבכור, דבר יחיד. דמו לא נאמר אלא דמם, נימג על בכור ומעשר ופסח. הלשון הרבים שנמצא בפרשת בכור בא לרבות בנוסף לבכור מעשר בהימה וקורבן פסח שתונים מתן דמים ואימורים לגבי מזבח כנגד היסוד. כאילו המתן דמים יהיה כנגד היסוד, האימורים מקטים על ראש המזבח. אז המשנה שלנו שלא חילק בין בכור מעשר פסח, מתן דמן זהים זה לזה, שווים זה לזה, זה אליבא דרבי יוסי הגלילי. כי לפי רבי ישמעאל, כפי שהזכרנו מקודם, פסח מתן דמו הוא שונה, הוא בשפיכה מקרוב, לא בזריקה ממרחק. מנה לן שצריך להיות כנגד היסוד, שמתן דם אמנם הוא נותן מתן דם אחד, אבל צריך להיות כנגד היסוד. אמר רב אליעזר, עתיה זריקה זריקה מעולה. עכשיו אז יש גזירה שווה שמקשר אותנו לעולה. הגזירה שווה דרך המילה זריקה, ואמרנו בכור כתוב זריקה באופן מפורש. אגב רש"י שלוש שורות מהסוף, מן תנא מעשר ופסח בזריקה, מדמשווי מתן דמים בכור מעשר ופסח דקטני שינה באכילתן, בכלל דמתן דמים המשנה אמרה שבענייני האכילה יש הבדל ביניהם, אבל בעניין מתן דמים לא שינה, ובבכור כתיב את דמם תזרוק, אז גם פסח יהיה בזריקה. אז אמרנו שזה לא כמו רבי ישמעאל, זה כפי רבי יוסי הגלילי. עכשיו אנחנו שואלים, מנהלן שצריך להיות כנגד היסוד. אמר בלעזר, עתיה זריקה, זריקה מעולה, אמרנו את זה מקודם, שיש גזירה שווה שיקשר את הבכור לעולה. הגמרא ממשיכה לדף נ"ז, ועולה הגופה מנהלן, אז מניין שלקורבן עולה צריך להיות זריקת דמו מעל מקום שיש יסוד למטה ברצפה, תכתיב אל יסוד מזבח העולה, לימד על עולת חובה שתונה יסוד. שאלה, אם מה להלן בעולה שתי מתנות שאין ארבע, אף כאן בבכור שתי מתנות שאין ארבע? הרי המשנה שלנו אמרה שבכור מתנה אחת, אבל אם אתה אומר שאתה לומד בכור מעולה, כמו שבעולה יש שתי מתנות, שמגיעים לארבע קירות המזבח, אז תגיד אותו דבר אצל הבחור. אמר אביי, למה לי למכתב סביב בעולה? המילה סביב מלמד שמתן דמו יגיע בסופו של דבר לארבע קירות המזבח. אז למה לי למכתב סביב בעולה, סביב בחטאת? תגיד את זה בעולה, ואנחנו יודעים שהחטאת הוא קש לעולה, למה צריכים להגיד סביב גם כן שם? הבו שני כתובים אבאים כאחד, וכל שני כתובים אבאים כאחד אין מלמדים. התורה בכוונה חזרה על מצוות סביב בקורבן חטאת, שכידוע אצל קורבן חטאת גם כן זה מגיע לארבע רוחות, ארבע קירות המזבח, אבל היא חזרה על זה, הסביב עולה וגם אצל חטאת, ליצור מצב של שני כתובים, שני פסוקים הבאים כרגע שמלמדים אותו דבר, והכלל אומר כל שני כתובים הבאים כרגע הם מלמדים. כאילו התורה רוצה לומר רק בשני המקומות האלו יש עניין של סביב ולא בשאר מקומות. אז לכן הניסיון להשוות את הבחור לעולה לא קיים, כי מה שכתוב אצל עולה שיש לתת שני מתנות שאין ארבע, שנלמד מהמילה סביב, הוא בא יחד עם חטאת שכתוב שם סביב, וממילא עולה וחטאת מהווים שני כתובים הבאים כאחד, ורק שם יש את העניין של סביב, שתי מתנות שאין ארבע, או בעצם קטעת ארבע מתנות ממש, לפוקי בחור שאין, אז מספיק מתנה אחת. שואלת אומר, הניחה, זה שאמרנו שבחור לא יהיה שתי מתנות שאין ארבע, זה נוח למה דמר אין מלמדים, כי המילה סביב מופיע אצל עולה וחטאת, וזהו, ולא לומדים משם, אלא למדר מלמדים מה יקלה מימר. יש מחלוקת בנושא הזה של שני כתובים הבאים כאחד. יש דעה שסוברת שלמרות שיש לנו שני פסוקים שמלמדים אותו דבר, זה יכול להיות בסיס ללמוד משם הלאה. אז אם כן, למה לא לומר כמו שבעולה שתי מתנות שאין ארבע, נגיד אותו דבר אצל הבחור. הגמרא עונה, הוי אשם שלושה קורבן אשם גם כן יש צורך לתת מתנות אדם סביב, שלושה ודאי אין מלמדים. שיש מצב כזה של שלושה פסוקים הבאים כאחד, מזה ודאי לא לומדים. ולכן אצל אשם, אצל עולה, אצל חטאת יש לקיים סביב, שאדם יגיע לארבע קירות המזבח, ולא בדבר אחר, כוונה, אין מלמדין. לכן בחור מספיק מתנה אחת. עד כאן שיעורנו להיום.